אנחנו הכי משמעותיים כשאנחנו נותנים למישהו אחר משהו שהיה חסר לנו כשאנחנו היינו במקום הכי נמוך. ולכל אחד חסר משהו אחר. לכל אחד חסר, לי הייתה חסרה אמא שתבוא ותגידי שהכל יהיה בסדר. למישהו אחר היה חסר אוכל בריא. למישהו אחר, לכל אחד חסר משהו אחר. אבל זאת המתנה שלך. כי מה שהיה חסר לך, זאת המתנה שלך. אין מתנה אחרת. אני לא יכולה לתת למישהו אחר משהו שלא היה חסר לי. אני לא יכולה.
אין לך מושג איך הצלחת לגעת בי. אני פשוט יושב פה במשך שעה, ואני פשוט רוצה לשבת ולהקשיב לך.
ככה אנחנו מוצאים איפה אנחנו משמעותיים. וזה באמת במה אני רוצה לתת לאחרים. מה אני חייבת לתת לאחרים.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? בוקר טוב, ענת.
בוקר טוב, עידן.
ברוכה הבאה לפודקאסט גבולות היגיון. אני רוצה להתחיל בשאלה. אם אני רוצה להכיר את ענת קלו לברון, אבל באמת להכיר אותה, מה אבני הדרך הכי משמעותיות שעיצבו את מי שאת היום?
וואו, עידן, אנחנו לא יכולים להמשיך בפודקאסט, שאלה מורכבת מדי. אבני הדרך המשמעותיות. אז אני חושבת שקודם כל, אימא שלי, זה אבן דרך מאוד משמעותית עבורי, ואני בשוק שאני אומרת את זה. זה כבר אומר שזו שאלה מדהימה. אני חושבת שכל המשפחה שלי, הזוגיות שלי וההורות שלי, זה אבן דרך מאוד משמעותית. האבן דרך שעיצבה אותי והביאה אותי למי שאני היום, זה מחלת הסרטן של ביתי, שהייתה חולה לפני 20 שנה. וזה מה שבעצם גרם לי לקום בבוקר ולהתחיל לבחור. זאת האמת. עד אותו רגע התנהלתי, כי כוח החיים, לחיים יש כוח מטורף ומשוגע, והייתי בטוחה שהכל כמו שאני רוצה, הכל באמת היה כמו שאני רוצה, דרך אגב. כל מה שרציתי השגתי, אבל כשהבת שלי חלתה ועצרו לי את הרכבת, וכל הזמן, כל תקופת המחלה שלה, אמרתי, תחזירו לי את החיים שלי בחזרה. אני, כמו עכשיו, אנחנו בתקופה הזאת, נכון? שכולם רק רוצים שאיכשהו נגלגל את הסרט אחורה לשישי באוקטובר, שזה לא יקרה, ככה הייתי. כל שנה וחצי, שהייתה בטיפולים, כל הזמן אמרתי, אני חייבת את החיים שלי בחזרה. ואז כשהגיע הרגע, וחזרנו הביתה, ולכאורה יכולתי להמשיך את החיים שלי בחזרה, אמרתי פוס משחק. עכשיו אני מתחילה לבחור. עכשיו זה הרגע שלי. ובגלל זה אני גם בן אדם אופטימי, אפילו בתקופה הזאת. כי אני יודעת שיבוא רגע שהרבה אנשים יגידו, עכשיו זה הרגע שלי, להתחיל לבחור את החיים שלי.
את באה בכלל מעולם ההייטק. זאת אומרת, לפני שזה קרה, החיים שלך היו נראים אחרת לגמרי.
לגמרי.
תתארי לי קצת את החיים.
להתאר לך. הייתי בגילך, אני חושבת, עוד 33, בערך כן. עבדתי בהייטק, עבדתי ב-IBM, עבדתי במייקרוסופט, עסקתי בשיווק. עפתי על עצמי שאני עובדת בהייטק. ונשואה עם שני ילדים קטנים, חיה את החלום. נשואה לגיל, בעלי עד היום, עורך דין, הייטק, מה צריך יותר מזה? היה לי הכל. האמנתי שיש לי הכל, ממש. עד שהגיע היום הזה שבו התעוררתי, לרגע הזה שלקחו לי הכל. ואז מתחילה העבודה. זה הרגע שבו מפסיקים להסתכל החוצה, כל הקלישאות נכונות גם, אני כבר אגיד את זה, אני כבר שמה את השטיח הזה בשעה שלנו, כל הקלישאות נכונות, כי זה הרגע שמפסיקים להסתכל החוצה, ומתחילים להסתכל פנימה. זה הרגע שהתחלתי לשאול את עצמי, מה לא הבנתי? מה לא הבנתי? כשאני סיימתי את המחלה של הבת שלי, אני הבנתי שאני לא מבינה כלום. וזה כאילו רגע נורא נורא מפחיד. אבל זה הרגע שבו כל האפשרויות פתוחות. זה הרגע. לא הרגע שאני חושבת שאני יודעת הכל. הרגע ההוא שהבנתי שאני לא יודעת כלום, הוא אפילו יותר פתוח מהיום שאני יודעת כל כך הרבה, ולמדתי כל כך הרבה, וגיליתי כל כך הרבה. אז באמת ידעתי שאני לא יודעת כלום. וכשאני האמנתי שאני לא יודעת כלום, אני הייתי כמו ילדה מורעבת, שרק רוצה, קצת כמוך נראה לי, שרק רוצה לאכול עוד, ולדעת עוד, וללמוד עוד, ועוד ידע, ותנו לי עוד ידע, ועוד. ממש רצתי מקורס לקורס, לא יכולתי להפסיק, לא יכולתי, הרגשתי שאני מצילה את החיים שלי, ובאמת הצלתי את החיים שלי. באמת הצלתי את החיים שלי.
שאלה שעולה לי מזה, זה האם את מאמינה שזה הכרחי שנעבור סיטואציות כאלה קיצוניות, בשביל שנעשה שינויים כאלה משמעותיים בחיים?
כאילו התשובה שלי היא לא כיפית. היא לא כיפית, ואני אומרת אותה כבר הרבה שנים. אני חושבת שכשבן אדם שהכל טוב לנו, אנחנו לא נעשה שינוי, וזה בסדר. אנחנו אולי גם לא צריכים לעשות שינוי. לא כל אחד צריך לעשות שינוי. יש אנשים שחיים ומאושרים, וטוב להם, וזה ממש בסדר. אנחנו עושים שינוי כשלא טוב לנו. אף אחד לא קם בבוקר ואומר, נורא טוב לי, אני הולך לשנות. למה? אם נורא טוב לי, למה שאני אשנה? אם אני קמה היום כל בוקר בתשוקה מטורפת למה שאני עושה, למה שאני ארצה לשנות את זה? אני באמת לא מצליחה לחשוב על שום סיבה, שום סיבה הגיונית שאני ארצה לשנות את זה. אם אני חיה עם איש שאני אוהבת, למה שאני ארצה לשנות את זה? אני אולי יכולה לרצות טיפה לשפר את זה, אבל לשנות? אנחנו רוצים לשנות כשלא טוב לנו, כשלא נוח לנו, כשכואב לנו. אז יש לנו את האומץ לבוא ולהגיד, "Fuck it." אני הופכת את הכל, הכל. אם הכל השתנה, אני משנה את הכל. וזה הרגע, זה הרגע, זה היה הרגע שאני אמרתי, אין לי מה להפסיד. הפסדתי, כאילו הפסדתי הכל, למרות שברוך השם הבת שלי חיה, אבל באותו זמן, כשהיא הייתה חולה, והייתי צריכה להפסיק לעבוד, והזוגיות כמעט התפרקה, ולא הייתה פרנסה, הכל, לא היה שום דבר שנשאר על תילו, חוץ מהקירות בבית, זה כזה. ואז מגיע הרגע, ואני אומרת, אוקיי, כשהכל מתפרק, מפרקים את הכל, בונים הכל מחדש. וזו הזדמנות מדהימה. אני רואה המון הזדמנויות עכשיו, המון, המון המון הזדמנויות. אני יודעת שהמון אנשים עוברים כאבים נוראים, באמת, באמת, זה כאבים ורואים שאני לא משווה לרגע, באמת, את מה שאנחנו, גם אין מה להשוות, כל אחד והכאב שלו, אבל אני מאמינה שמכאב עצום, גם יוצאים, נולדים דברים עצומים, שיכולים לשנות את העולם.
אני מקבל הרבה פידבקים מהסביבה, אני בן אדם שמאוד אוהב לנבור, וללמוד, ולהתפתח, זאת אומרת, זה פשן שלי, אני לא אוהב להישאר במקום, ואני מקבל הרבה פידבקים מאנשים, שאומרים לי, אל תנבור יותר מדי, זה גם לא טוב, זאת אומרת, תפסיק לי להתעמק כל כך, ולהיכנס כל כך. עכשיו, מצד אחד, יש לי רגעים בחיים, שאני מרגיש את מה שהם אומרים, שאני אומר, וואלה, אולי אני קצת יותר מדי מתעמק, אולי אני יותר מדי מנתח, מחפש יותר טוב, מחפש להשתנות, להתפתח. אבל מצד שני, כל הטוב שזה מביא איתו לחיים שלי, אני אומר, פאק את זה, שווה את זה. זה שווה לי את הרגעים האלה שקשה לי, לעומת להישאר במקום שהוא נוח, והוא נעים. זה כיף נעים, אבל זה כיף. זה כיף לרגעים. אני מאוד אוהב את הדרך, יש לזה מחיר, ואני חושב שהרבה אנשים, בגלל זה גם העליתי את השאלה הזאת, כי הרבה אנשים צריכים להגיע לרגע הזה עם הגב לקיר, בשביל לעשות את השינוי.
כן, זה נפש האדם, בוא, אנחנו לא הולכים, אני, אתה יודע, יש לנו, אנחנו יצורים, אנחנו יונקים, זה מה שאנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו איזה מכונה נורא נורא מפותחת, אנחנו בסך הכל יונקים, אוקיי? ויש דברים מסוימים שהם מובנים בנו, אנחנו נורא רוצים לחשוב חיובי, אנחנו נורא רוצים להיות מסוגלים, לא לכאוב, לא לדאוג, לא להילחץ. אנחנו רוצים להיות היצור המושלם. אנחנו נקום בבוקר והכל יהיה טוב, ושום דבר לא יקרה לנו, ואנחנו נצליח להישאר רגועים גם שיעצבנו אותנו, ולראות את הטוב גם שיעליבו אותנו. לא, זה לא יקרה. בואו, בוקר טוב, אפשר להתעורר. אנחנו אנושיים. אנחנו אנושיים, וזה הדבר. זה הדבר, אנחנו אנושיים, ואנחנו נצליח לפעמים לשנות את עצמנו, נצליח לפעמים להתגבר, והרבה פעמים לא. והרבה פעמים לא נצליח, ולכן הרצון הזה שאנחנו נהיה מושלמים, או אני לא זוכרת כרגע מה העלית בשאלה שלך, אבל שגרם לי לחשוב את זה, אבל יש בנו, אנחנו באמת, אנחנו נוצרנו, המוח שלנו הוא לא מוח שקם בבוקר להיות מאושר, זה לא, המוח שלנו קם בבוקר בשביל לשרוד, ובשביל לשרוד הוא צריך לחפש, הוא כל הזמן נמנע מסכנות, זה אנחנו, כאילו, עכשיו נזכרתי, אתה אומר, למה אנחנו צריכים שידחקו אותנו לקיר? ככה זה עובד, ככה הנפש שלנו עובדת, ככה התודעה שלנו עובדת, זה כמו שתגיד, למה אנחנו רק יותר נמנעים מכאב, מאשר הולכים לעבר עונג? כי אנחנו יונקים, זה מי שאנחנו, אנחנו יונקים שמפחדים מנמר, אנחנו יונקים שנמנעים מכל דבר שלא נעים לנו, להגיד לנו בואו אל הלא נעים, מי רוצה לבוא ללא נעים? מה פתאום? אנחנו לא רוצים, ולכן אנחנו צריכים את הפטיש הזה, שייתן לנו מכה, ואז אנחנו נגיד, אוקיי, כבר לא נעים לי, מפה אני לא רוצה להישאר, אבל זה הדבר, לצפות שאנחנו באמת נצליח להיות כאלה, שכל הזמן רצים לעבר השינוי, ודוחקים את עצמנו לאינוחות, אני חושבת שאפשר לשחרר את זה, או לקבל את זה שאנחנו אנושיים, אני מאוד מאוד אוהבת את זה שאני אנושית, אני חושבת שזה הדבר שגורם לי, להיות מי שאני, להיות הכי טובה, במה שאני עושה, כי אני באה ואני אומרת, אני אנושית. וככל שאני אסכים להיות אנושית, ככה אני אצליח להיות מעל האנושיות. אני לא יודעת אם אני מסבירה את עצמי נכון או לא, אבל יש בזה, זה בדיוק הפוך. אתה יודע, מדברים בצמיחה ממשברים, אומרים שאנשים שמצליחים לצמוח ממשבר, ויש הרבה שעושים את זה, יש מחקרים על זה. אנשים שמצליחים לצמוח ממשבר, זה אנשים שמצליחים לשאת הפכים. מה זה אומר לשאת הפכים? זה פרדוקסים, פרדוקסים, כל דבר שהוא פרדוקס, ואנחנו מצליחים להאמין בו, הוא זה שיגרום לנו לפרוץ דרך. מה זה פרדוקס? לצמוח ממשבר זה פרדוקס, הרי איך אפשר לצמוח ממשבר, נכון? מה זה עוד פרדוקס? פרדוקס זה כמה שאנחנו נהיה מוכנים יותר לקבל את הדברים, ככה הם יותר ישתחררו. אנחנו כל הזמן מנסים לשנות, הפוך?
מה שאתה מתנגד אליו גדל.
מה שאתה, what you resist, resist. הוא נתקע, הוא לא גדל, הוא נתקע, הוא לא זז, הוא לא יזוז. זה כמו שתגיד לילד שלך לא. תגיד לילד שלך לא, עוד יותר הוא רוצה, ועוד כולנו. אבל בשנייה שאנחנו מוכנים לקבל את המצב, מוכנים להגיד, זה המצב. שמה קוראים ניסים. שמה קוראים ניסים, ולקבל את המצב זה לא כיף. אני יכולה להגיד לך שאני פעם ראשונה שקיבלתי את המצב, היה כשהבת שלי הייתה חולה, ובאתי יום אחד הביתה איתה, ועל הדלת היה צו עיקול.
וואו.
לגמרי וואו, לגמרי, זה כאילו היה כבר, נו באמת, נו באמת, כמה הבדיחה הלא מצחיקה הזאת יכולה עוד להימשך, גם יש לי ילדה חולה, גם אני ובעלי במשך כל המחלה לא מדברים, גם אני לא עובדת, הוא עובד חצי קלאץ', ועכשיו גם צו עיקול, ואני נכנסת הביתה, ואני שוב מתחילה את האוטומט של איך אני פותרת את זה. אנחנו כל הזמן מנסים לפתור דברים. וזה גם פרדוקס. כי אם רגע אחד נהיה מוכנים להגיד, אני לא יודע לפתור את זה. וואו. אני רק אומרת את זה, זה עושה לי וואו בגוף. כי אם רגע אחד נגיד, אני לא יודעת לפתור את זה, אז משהו חדש יכול להיכנס. כי אם אני יודעת לפתור את זה, אז מה יכול להיכנס? ואנחנו כל הזמן מנסים לשלוט, ואני בלית ברירה, דחקו אותי לקיר, לא אמרתי וואי, אני לא יודעת מה לעשות עכשיו, עמדתי שם, חסרת אונים, לא יכולה להתקשר לאף אחד, מתביישת, בושה ענקית, שאני לא יכולה לשלם את הכנסות האלה, לא יכולה לשלם את הצו עיכול הזה, אני עכשיו אתקשר להגיד את זה לאנשים, מתביישת בזה שלא רק שהבת שלי חולה, אני ובעלי לא מדברים, לא הצלחתי להחזיק. הייתי בטוחה שאני אעבור את זה ככה בכלילות, אני לא הצלחתי. הכל מתפרק, הבית מתפרק. ואני עכשיו צריכה לבוא ולהגיד לאנשים, נכשלתי. וברגע הזה שהוא הרגע הכי נמוך בחיים שלי, אני עומדת שם ואני מסתכלת ואני אומרת, מה לא הבנתי? אני חייבת למצוא מה לא הבנתי, כי כשאני אבין מה לא הבנתי, שם יקרה הנס. ואני עומדת שם, ופתאום אני מבינה שאני באמת כל החיים פותרת. באמת כל החיים אני פותרת, וכל החיים אני מנסה להראות לכולם שאני יכולה הכל. וברגע הכי נמוך הזה, בלי לדעת בכלל אם יש אלוהים או אין אלוהים, מסתכלת למעלה, ואני אומרת לו, ניצחת. ניצחת. אני מרימה ידיים. וזו קבלה. זו קבלה של האנושיות שבי. שאני לא אצליח לפתור הכל. אני לא, לצערי. אבל אני לא. וברגע הזה, בלי לדעת, קורה נס מטורף. בלי לדעת בכלל. אני מבחינתי ברגע הכי היום בחיים שלי. אני בחוסר עונים, אני בקנייה. אני נכנעתי. אני התחרותית שרוצה רק לנצח, ואני נכנעתי. בשלושה ימים אחרי זה, אני באה הביתה, פותחת את המחשב, ואני התחילה לכתוב. וזה נס. וזה נס שקשור רק לקנייה. כי אני ילדה ששגיאות כתיב עד היום, היא לא ילדה, כבר לא ילדה, כבר בת 56, אבל שגיאות כתיב עד היום, אין לי מושג איך כותבים מילים, זה מטורף, באמת. פסיקים, נקודות, נקודתיים, אין בשום מקום. כל החיים שלי מתביישת בכתיבה, זה עקב אכילס שלי. אין, שאף אחד לא ידע בחיים שיש לי שגיאות כתיב, כי אז הכל התמוטט, ואף פעם לא כותבת, מתביישת, לא כותבת כדי שלא תהיה הוכחה לדבר הנורא הזה, ופתאום אני חוזרת הביתה אחרי שלושה ימים, אחרי שהסכמתי להודות שאני לא מושלמת, ואני לא אצליח לפתור הכל. איזה הקלה. אני אומרת לך את זה עכשיו, אני מרגישה הקלה. איזה הקלה, אני לא אצליח לפתור הכל. ברוך השם, יש אנשים אחרים שיכולים לפתור, יש אלוהים שיכול לפתור, אני לא חייבת לדעת הכל. ואני מתחילה לכתוב. אני מתחילה לכתוב, ולא מפסיקה. וזה הנס, זה הנס.
אני צריך רגע. וואי, איך הרגשת אותי. אני כל כך נהנה להקשיב לך. את מדברת כמו שאת כותבת.
כן, זה נכון.
וואו.
וזה בדיוק זה, דרך אגב. יש לנו המון פעמים, אתה יודע, בדרך לפה חשבתי ואמרתי, על מה אני הכי רוצה לדבר? מה אני הכי רוצה לתת לאנשים? ודווקא בגלל שאנחנו חיים בעידן שיש בו כל כך הרבה התפתחות, כל כך הרבה למידה, כל כך יכולת להשתנות, אז אני רוצה להגיד לאנשים שכמה שהם יחזרו יותר הביתה, אפרופו פרדוקסים, ככה הם יהיו יותר מאושרים. כמה שהם יותר יצליחו להתקרב אל עצמם, ולא לנסות להיות מישהו אחר, ולא לנסות להיות יותר טובים. פשוט להתקרב, להכיר את עצמנו, להכיר. כי למה לא כתבתי כל החיים? כי הייתה לי איזה אידאה, איך אמורים לכתוב. לא יכול להיות שלדבר ולכתוב זה אותו דבר. אתה אומר, את מדבר, לא יכול להיות. מה? סופרים, הם אנשים חכמים, הם מדברים גבוהה גבוהה, הם יודעים לסגנן. מי אני? מי אני שאני בכלל אכתוב משהו? ואני חושבת שביום ההוא שאני נכנעתי, כבר לא היה אכפת לי לכתוב לא מסוגנן. זה מה שאני חושבת. ופשוט פתחתי את המחשב והיקיתי. עיקיתי את כל מה שהיה לי להגיד, בלי לעצור, בלי פסיקים, בלי נקודות, בלי נקודותיים, ועד היום, אני מדברת וכותבת אותו דבר, ואני רוצה להגיד לכולם, אתה יודע, אם באמת ייקחו משהו אחד מהפרק הזה, אין מה לדעת לכתוב. כל מי שיודע לדבר, יודע לכתוב. הוא חושב שהוא צריך לסגנן את זה אחרת, לא. כאילו אתה מספר לחבר או לחברה הכי טובים שלך, מה אתה רוצה לספר? מה היה שם? אנחנו יודעים לדבר, ואנחנו יודעים לכתוב. אין הבדל. אין הבדל. וככה זה קרה. ככה זה קרה. התחלתי לכתוב, קמתי למחרת בבוקר, תוך כדי כל הכאוס של החיים שלי, ואמרתי, נראה לי שמישהו נכנס בתוכי בלילה, כתב, ובבוקר הוא הלך. באמת האמנתי, כי לא הבנתי איך זה יכול להיות. לא הצלחתי, אז לא ידעתי להסביר את זה לעצמי. היום אני כבר יודעת להסביר את זה, אבל אז לא הצלחתי להבין מה קרה. ולא היה לי אומץ לשלוח את זה לאף אחד, כי הכל שגיאות כתיב וזה. ואז שלחתי את זה לחברה הכי טובה שלי. ואחרי רבע שעה, היא כתבה לי מייל, והיא אמרה, היא כתבה, יבוא יום, ואת תהיה סופרת, והדבר הזה יהיה ספר. ותמיד אומרת שכשאני אפסיק להתרגש ככה מלהגיד את המשפט הזה, אז אני יודע שבסדר, שכבר התרגלתי. אבל בינתיים, 20 שנה לא התרגלתי. לא התרגלתי לזה שאני כותבת, לא התרגלתי, אני עדיין נפעמת ומתרגשת מזה, ממש.
אותו רגע, מכונן, שהביא אותך לכתיבה, הוביל לימים לספר שנקרא קשת בשחור לבן,
נכון.
שזה הספר הראשון שכתבת, שהיום גם נותנים אותו למשפחות בבתי חולים שמתמודדות עם ילדים חולי סרטן.
נכון, נכון, זה נכון. עכשיו תשאל אותי, אני אגיד לך, אם לפני 20 שנה, כשהבת שלי הייתה חולה, מישהו היה, אפרופו כל האנשים שנמצאים היום באיזשהו כאוס מטורף, מישהו היה בא והיה אומר לי, תקשיבי, בעוד 5 שנים, אפילו לא 20 שנה, בעוד 10 שנים, את תהיי סופרת, והספר שלך יחולק לכל משפחה, כי מישהו יאמין שזה הדבר שהם הכי צריכים, בשביל לצלוח את האירוע המזעזע הזה, כל משפחה תקבל את זה בטרולי, יחד עם ספר זכויות של ביטוח לאומי, יחד עם קוס טרמית, יחד עם משחקים לילדים, יחד עם שמיכה שיהיה חם ונעים. אם מישהו היה בא והיה אומר לי את זה, אז כשאני לא יודעת, כשאני עוד מאמינה שאני לא יודעת לכתוב, הייתי אומרת לו, אתה משוגע. ולכן אני אומרת, אין לנו מושג, גבולות ההיגיון, אין גבול ההיגיון. אין גבול ההיגיון. להיגיון יש גבול. לתודעה ולאפשרויות אין גבולות. כי ההיגיון יגרום לנו לחשוב רק מה שבגבולות ההיגיון שלנו. אבל לדמיון אין גבול. וגם אם מישהו היה אומר לי, תדמייני משהו לא הגיוני, לא הייתי מצליחה. לא הייתי מצליחה לדמיין שאני כותבת, שהספר מחולק. זה רק התחיל, אתה יודע, היום בבוקר, אני כל הזמן נעה על הציר הזה, של, זה בסדר שאני מעלה פוסטים שלא קשורים לתקופה? ואני כל הזמן אומרת לעצמי, היום בבוקר מישהי כתבה לי פוסט, הודעה, על יאללה, על הספר הרביעי שלי. והיא כתבה שהיא רוצה להודות לי, שהיא קיבלה את הבת שלה בחזרה. כי הבת שלה קנתה את הספר, התחילה לקרוא, היא תאהבה בכלים, היא תאהבה בעבודה עצמית, שבשביל זה אני קמה בבוקר, אני רוצה שתדע. אני רוצה שכולם יתאהבו בכלים ובעבודה עצמית. ולא אכפת לי דרך, אם זה דרך הפודקאסט שלך, או דרך הספרים שלי, או, לא משנה איך. אז זה מה שאני רוצה שאנשים יקרה להם. הם יקומו בבוקר, הם יגלו שיש כלים מדהימים, והם יצליחו להוציא הרבה יותר מעצמם, להתקרב אל עצמם ולאהוב את עצמם, ואת הילדים שלהם, זה מה שאני רוצה, והיא כתבה לי את זה, היא כתבה, הבת שלי מצאה את הדרך, הבת שלי מצאה את הדרך אליי, או משהו כזה, והעליתי את הפוסט, העליתי את זה בסטורי, וכזה אמרתי, יו, אנשים יכולים לחשוב שאני ממש מנותקת, אבל במציאות, זה התחיל מהחורבן שלי, זה שילדה היום מוצאת את הדרך לאימא שלה, זה בזכות החורבן שלי. והדרך היחידה להפוך משבר להזדמנות, או איך שאוהבים להגיד את זה, איך שאתם הצעירים אומרים את סתם, זה להפוך אותו למשהו משמעותי עבור מישהו אחר. זה הרגע היחיד, כשהתקשרה אליי פעם אימא, שהייתה עם הבן שלה בהשתלת מח עצם, ואמרה לי, הספר שלך הציל אותי. במשך 14 לילות שלא ישנתי, אני הסתובבתי לבעלי ואמרתי, אני יכולה למות. אני את שלי עשיתי. ברור שמאז התיאבון שלי גדל, ואני רוצה לעשות, אבל זה היה רגע שאמרתי,
שאת בייעוד שלך.
זה היה שווה את זה. זה אולי הדבר היחיד, וזה לא היה שווה את זה, כי זה הבת שלי, כן, אבל את הנעשה אין להשיב. אני לא יכולה לבטל את זה, שהייתי מאוד שמחה לבטל את זה שהבת שלי הייתה חולה, אבל אני לא יכולה, זה קרה. השאלה היא רק מה אני עושה עם זה. וזה מסע שיכול לקחת גם 20 שנה, שאנשים, אתה יודע, לפעמים אנשים קורא להם משהו רע, ואז הם אומרים, אבל עוד לא צמחתי, אבל עוד לא צמחתי. סבלנות. לדברים יש את הזמן שלהם. לדברים יש את הזמן שלהם. זה רק לסמוך, זה רק לסמוך באמת על העולם ועל עצמנו, שאנחנו לא מבינים הכל ושיש תוכניות גדולות מאיתנו.
מעניין אותי לדעת איך הבת שלך רואה אותך, איך קוראים לה?
קוראים לה מאיה. יש לי שלושה ילדים, אוקיי. שחר, מאיה ורוני. מאיה זאת הבת שלי שהייתה חולה.
שהיא הבכורה.
לא, לא, שחר הבכור, מאיה המרכזית ורוני הקטנה.
אוקיי. אז איך מאיה היום מסתכלת עלייך ו... והאם היא מעריכה את כל מה שעשית ועברת ושאת עדיין עושה, כשהיא רואה את זה מהצד בצור זאת שחוותה את המחלה ואת היית לצידה והיא ראתה את התהליך שעבר.
אז קודם כל, מאיה שלי הייתה תינוקת, היא הייתה בת 2.5, היא לא הייתה כל כך מודעת למה שקורה. אני חושבת שצריך לשאול אותה, אני אגיד את זה ככה, אני אגיד שיש לי מערכות יחסים מדהימות עם הילדים שלי, עם שלושתם, הם הדבר הכי חשוב בחיים שלי, בשבילם אני קמה בבוקר, הם המורים שלי, הם האנשים שאני הכי אוהבת להקשיב להם, הם צוחקים עליי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, יש להם הרבה, גם, יש להם הרבה אהבה כלפיי, הרבה הערכה כלפיי, ויש להם גם ביקורת כלפיי, והם אומרים אותה, ואני מאוד משתדלת להקשיב, ולראות איפה הם צודקים, אחרי שאני מסיימת להתעצבן, לצרוח, לתלוש את השערות מהראש. אבל ככה זה, אז אני לא יודעת לענות במקום הבת שלי, יכולה להגיד שאני מאוד אוהבת אותה, ואני מאמינה שהיא מאוד אוהבת אותי, ושיש לנו מערכת יחסים נהדרת ביחד, של, של, של הדדיות, באמת, וזה עם כל אחד מילדיי. זה מה שאני יכולה להגיד. זהו.
בלי שתגידי, יש לי הרגשה שהיא מאוד מאוד גאה בך, על התהליך שלך. את לא צריכה להגיד את זה, אבל אני מהצד, יש בינינו קצת פער, ואני חוויתי את המחלה הזאת מהצד של הילד, והיום אני לומד גם להעריך את אמא שלי יותר, כי יש לי ילדים, ופתאום אני מבין מה המחיר שאתה משלם. ואת יודעת, אני רק תואם את זה, אני אפילו חלילה לא... לא התקרבתי למה שהיא חוותה.
כן.
אבל כן. היום פתאום זה נותן איזה פרספקטיבה אחרת, והערכה של בונה, כמה הם עברו, איזה טלטלות נפש, איזה ימים שחורים, ימים שחורים. ואנחנו פה היום...
נכון. זה נכון. כן, זה נכון, אבל זה באמת חלק מהדרך. אני היום... קשה לי כבר... קשה לי לזכור כמה רע וקשה היה אז, וזה נורא, זה בשורה נורא טובה, אני חושבת, כי באמת כל כך הרבה קרה מאז, כל כך הרבה שתמיד אני אומרת שרוצים שיבוא מישהו וידבר מהקושי, צריך להביא מישהו אחר. פעם הייתי עושה את זה, אבל היום אני כבר לא יכולה לדבר מהקושי. אני זוכרת שהיה קושי, אני זוכרת שהיה מחבש, אני זוכרת את זה, אבל אני לא יכולה להיות זאת היום שמדברת משם, כי באמת כל מה שקרה מאז, מאותו רגע, הוא מסע קסום, הוא מסע שלא נגמר, הוא מסע שלא נגמר, והוא רק הולך, ואתה יודע, ומשתנה, וכל פעם קורה עוד משהו, ועוד משהו. אני כשהוצאתי את הספר הראשון שלי, הייתי בטוחה שזה הולך להיות הספר היחיד. הולך להיות לי ספר אחד, אמרתי, אני אישה של ספר אחד, התאמנתי אז, אצל מאמנת אדלריאנית, ובאחד מהמפגשים היא שאלה אותי מה עם הספר השני, ואמרתי לה, אין דבר כזה. לא יהיה ספר שני, אני אישה של ספר אחד, ולספר הזה קוראים קשת בשחור לבן. במציאות, בינתיים אני אישה של 4 ספרים.
שאחד מהם אני חייב לציין, הבאת לי פה במתנה, נכון. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה.
איזה כיף.
הוא נראה מהמם.
תודה, ואני אהיה אישה של עוד ספרים. היום זה כבר ברור לי, וזה ההתפתחות. אתה יודע, אני כשאני מסתכלת על התפתחות, בעיני ההתפתחות זה גילויים. אנחנו מגלים, אנחנו כל הזמן מגלים. ואני אומרת שכל גילוי הוא גילוי טוב. גם לגלות משהו נורא, הוא גילוי טוב, כי הוא היה קיים, עכשיו רק גילינו אותו. עכשיו אנחנו יודעים אותו, ובשנייה שאנחנו מגלים אותו, אז אנחנו יכולים להתחיל לטפל בו. גיליתי משהו, זה לא כיף, זה לא כיף לגלות, ממש לפעמים מגלים דברים שממש לא כיף לגלות, אבל שם יכולים להתרחש באמת הדברים הכי, הקפיצות דרך והפריצות דרך הכי גדולות, וכל גילוי, אני תמיד אומרת, כל גילוי הוא גילוי טוב, כל גילוי הוא שמחה, הוא ברכה, אתה יודע, אני יכולה לגלות שאני קמצנית, ואני יכולה לגלות שעוד לא עשיתי שום דרך, ושחשבתי שכבר פרצתי כל כך הרבה דרכים, ואז, אתה יודע, מישהו ידרוך לי על איזה מוקש, ואני אתפוצץ, אבל אני אומרת, טוב, יופי, גיליתי, עכשיו אני יכולה באמת להתקדם, או עכשיו אני יכולה באמת לעשות שינוי, ואני כאילו אספר גילוי קטן, שאני תמיד אומרת שהספרים שלי מלאים בגילויים לא חינניים עליי, זה הספרים שלי, זאת אומרת, אני אוהבת להראות דווקא את הצד הפחות מפותח שלי, ולספר איך כלים באו לעזרתי, וזה הדבר, כי אני חושבת שבן אדם, בשביל לעשות שינוי, בשביל להתאהב בכלים, הוא צריך מישהו בגובה העיניים שידבר איתו, מישהו שיספר לו על תהליך שהוא עבר, ואז הוא יגיד, אם הבן אדם הסבבה הזה, לא איזה מואר, הצליח לעשות את העבודה הזאת, אולי גם אני יכול, וזה מה שאני רוצה תמיד לטעת באנשים, את האמונה שהם יכולים לעשות עבודה, ושהכלים עובדים, ולכן אני תמיד מראה צדדים שבי, שהם קיצונית לאנושיות נקרא לזה, אוקיי? לא איזה רגעים נורא וואוים. ואחד הגילויים הראשונים שלי, הגילוי הראשון היה שאני כותבת, אוקיי? אז קראתי לזה נס, ובאמת חשבתי שקרה לי נס. עוד לא יכולתי לעשות עם זה עבודה. עוד לא היה לי מה לתת לאנשים, כי אני לא עושה עם זה עבודה. אבל אחד הגילויים המדהימים שהיו לי, זה בעלי ואני במהלך הטיפולים של הבת שלי, באמת התנתקנו לגמרי. היינו, גרנו באותו בית וחשבנו אותם דברים, אבל מבחינת הזוגיות שלנו זה נגמר. זה ממש ממש נגמר. ויום אחד חברה אמרה לי, את יודעת שהוא, מבחינתו זה נגמר. ואני אמרתי, מה? מבחינתו זה נגמר? איך הוא לא רואה? איך הוא לא מבין? איך הוא לא... וישר התחלתי להאשים את כל הסביבה. איך אלה לא מדברים איתו, ואיך החברים לא מדברים איתו, ואיך הדודים לא מדברים איתו, ואיך הוא לא לוקח. אני כלום, אני מדהימה, דרך אגב. אני ממש מדהימה, איך הוא לא עושה, ולא, לא, לא, לא. ויום אחד, קודם כל זה ראה לי שאני רוצה. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו לא מחוברים לרצונות שלנו. לרצונות שלנו יש כוח מטורף. אנחנו הרבה פעמים מדברים בצריכים, בחייבים, בבעלי, זה לא רצון. אחד האנשים הראשונים ששאל אותי מה אני רוצה, לא אחד, הראשון ששאל אותי מה אני רוצה, זה דורון ליפשטיין, שהיה אצלך בפודקאסט, שהוא איש, הוא חבר כל כך קרוב, הוא איש שעזר לי להציל את חיי, בוא נקרא לילד בשמו, וכשאני באתי אליו להתייעץ איתו, כי רציתי למצוא עבודה אחרי שהבת שלי החלימה, ואני כל, החלום שלי היה לכתוב, ובאתי אליו בשביל שיסדר לי עבודה כמזכירה, או מנהלת אדמיניסטרטיבית, והוא הסתכל עליי ואמר, תגידי קלו, מה את רוצה? ואמרתי, מה אני רוצה? מה זה קשור למה אני רוצה? אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, אנשים אומרים, מה הקשר למה שאני רוצה? וואו, הכי קשור, תדעו הכי קשור, מי שאומר מה קשור מה שאני רוצה, זה כאילו הוא לא מאמין שהרצון שלו יכול להתגשם, אז הוא אומר, בואי תגידי מה את רוצה. אז לדעת מה אנחנו רוצים, ואנחנו יכולים לגלות את מה שאנחנו רוצים בכל מיני דרכים, לפעמים מזה שאנחנו אומרים מה אנחנו לא רוצים, אז מה אנחנו כן רוצים, לפעמים מזה שאנחנו מקנאים באנשים, אז מה אנחנו רוצים, לפעמים מזה שאנחנו מרגישים אשמים, אז מה אנחנו רוצים, אם אני מרגישה אשמה, יש לי שם רצון, אשמה לא נותנת להתקדם, רצון יכול לתת לי להתקדם, וככה גיליתי שבעצם אני רוצה לחזור להיות איתו, ותוך כדי שישבתי וחשבתי עם עצמי למה הוא לא מדבר עם כולם, ורק אני לא צריכה לעשות כלום, פתאום יום אחד הייתה לי הערה, והבנתי שהמון שנים לא יכולתי לראות אותו נהנה. עכשיו זה גילוי אחד המבאסים שאישה יכולה לגלות על עצמה, שהיא לא יכולה לראות את זה, כמו הבדיחות האלה, לא נעים לי להגיד, זה הבדיחות שכאילו מספרים, נכון? לא יכולה לראות את בעלה נהנה. כזאת. עכשיו, זה גילוי שהוא כאילו נורא. אבל אין גילוי נורא. כי זה להתקרב לאמת. אם אנחנו מצפים שהגילויים שלנו יהיו איזה מדהימים אנחנו, אוקיי, בסדר. אבל הגילויים שבאמת יכולים לעשות, אבל זה בסדר גם לגלות שאנחנו מדהימים, וזה גם חלק מהעבודה. אבל לגלות את האמת, לא מה שאני רגילה לחשוב על עצמי, שאני לא יודעת לכתוב ואני בלגניסטית, לא. לגלות משהו שורשי עמוק, לא סקסי, שאומר שאני לא מצליחה לראות את בעלי נהנה, בלי כל קשר למחלה הזאת כבר הרבה שנים, זה היה mind blowing בשבילי. הייתי צריכה לשבת עם זה הרבה מאוד מאוד שעות, בשביל להצליח קודם כל לקבל את זה, להגיד וואי, וואו, זה נכון, אני באמת לא יכולה, ורק אחרי שהייתי יכולה אני, להחזיק את התפוח אדמה הבוער הזה, ולקבל אותו, להסכים לו, לא לנסות להדוף אותו, לא להגיד לא, מה פתאום, אני מדהימה, אני... מי שדרך אגב, מי שלא מסוגל לראות את בעלה נהנה, היא גם מרצה מטורפת, אז בתפיסה שלי כל הזמן חשבתי שאני רק עושה לו טוב, אבל לא יכולתי לראות אותו נהנה, שזה שני דברים אחרים לגמרי, ואז יכולתי לבוא ולדבר איתו, ואז באחד הימים אמרתי לו, תגיד, זה בסדר שאני אזמין אותך, שנצא לאן שום? אז הוא אמר, כן, אבל את יודעת שאני רוצה להתגרש. אז אמרתי לו, אוקיי, אז בוא נדבר עכשיו. תמיד אני אומרת שכל הבית ספר הזה בהייטק היה מעולה, דרך אגב, כי זה בית ספר במחירות. במחירות אתה יודע, כשהלקוח מתנגד, זה הרגע, כן. זה הרגע. והתיישבתי מולו, ולא היה שום דבר כאילו שיכול לגרום לבעלי לשנות את דעתו. הוא, כשהוא מחליט, הוא מחליט. התיישבתי מולו ואמרתי לו, אני יודעת שהרבה שנים לא יכולתי לעשות לך טוב. ובאותו הרגע הוא התחיל לבכות. כי אתה מזהה, אנחנו מזהים אמת. אנחנו יודעים מתי בן אדם עשה דרך, וגילה משהו אמיתי. וזה גילוי. ומבחינתי כל ההתפתחות והצמיחה היא גילוי. היא גילוי של עצמנו. התקרבות לעצמנו. וגילוי הוא לא משהו שכבר ידענו. לא, זה לא גילוי. זה אותו דבר. גילוי זה משהו שלא ידענו. גם לטוב וגם לרע. משהו שלא ידענו על עצמנו. וחודש אחרי זה הייתי בהיריון. וזאת המתנה שיש לי, הבת שלי, השלישית, רוני. חודש אחרי זה.
וואו.
ואנחנו נשואים 31 שנה. וזה רק מהגילוי הזה שאני יכולתי לבוא ולהגיד, אני לא זאת שרק רוצה שלבעלי יהיה כל הזמן טוב. זאת המרצה, זה בסדר. אני אישה שלא יכולה לראות את בעל הנהנה. וזה גילוי. וכשבאנו לפסיכולוגית שלנו, שבוע או שבועיים אחרי זה, היא אמרה, קרה לכם נס. כי גילוי הוא נס. גילוי הוא נס. ובשביל זה אנחנו צריכים לעשות עבודה אינסופית.
זה סיפור מדהים, ואני חושב שהוא מדהים, כמובן זה אפשר לכתוב ספר רק על הדבר הזה, אבל זה מדהים כי זה מראה לנו, שגם שזה נראה שאין,
אין.
שאין מקום, שאין סיכוי, והנה את אומרת, אני מכירה את בעלי,
לגמרי.
כשהוא אומר לא זה לא,
זה לא,
יכול להיות מילה, או משפט, או רגש שמועבר לצד השני, שטורף את הקלפים.
נכון, אבל אני נורא מאמינה, שהרגש או המילה, או הדבר הזה חייב להיות אותנטי, וזה, זה הסיפור, זה הסיפור בכל דבר דרך אגב, הסיפור הוא להיות, כמה שאנחנו נצליח להיות יותר קרובים אל עצמנו, אנחנו נצליח להיות יותר אותנטיים. אנחנו חיים בעידן שאנחנו לא יכולים, בעידן, שאנחנו לא יכולים לשאת זיוף. אנחנו מריחים זיוף מקילומטרים. אנחנו לא יכולים. ואנחנו מחפשים מישהו שיבוא ויגיד לנו את האמת. אנחנו מחפשים מישהו שלא יבוא ויגיד לנו, תחשבו טוב, תחשבו חיובי. לא. אנחנו מחפשים מישהו שיבוא ויגיד לנו את האמת. לכו תעשו עבודה עם עצמכם. לכו תחפשו, לכו תגלו, לכו תוציאו דברים מהנסתר לגלוי. תעשו את זה לבד, תעשו את זה בקורסים, תקראו ספרים, תכתבו. אבל תגלו, תגלו את עצמכם מחדש, תתאהבו בעצמכם מחדש. וכן, אתה נורא צודק. כשכל האפשרויות, כאילו כשאין ברירה, וואו, יש מלא אפשרויות. מלא. אז כשאין ברירה, אז היצירתיות היא משתוללת. זה בדיוק זה. למה אנחנו חייבים שיצמידו אותנו לגב? כי אז אנחנו במיטבנו, אז המוח, אתה יודע, הוא משתולל. וזה כזה.
יש לי דוגמה מאוד מאוד יפה שמתחברת לזה.
יאללה.
זה תרגיל שאני גם נותן לאנשים שאני מלווה, שנקרא מיינדסטורמינג, זה לא אני המצאתי אותו, זה, שכחתי את השם של הבחור בחול, אבל הוא עושה את זה בצורה מדהימה. והוא אומר שזה התרגיל שעשה הכי הרבה מיליונרים שיש. אתה לוקח איזושהי מטרה, או איזשהו חלום, אתה רושם אותו על דף, ואז אתה צריך לרשום 20 דרכים שונות, להגיע לדבר הזה. עכשיו, אתה מתחיל את התרגיל, ואתה רושם את החמישה דברים הראשונים שאתה כבר יודע.
לגמרי.
ואז אתה מגיע לשביעי, שמיני, וזה נהיה קצת יותר מאתגר. וכשאתה מגיע ל-12, 13, כבר זה נגמר. ואז כמו שאמרת, אתה מגיע למצב שכאילו אין, זה כל מה שאני יודע.
מדהים.
ואז אתה יושב עם עצמך, ופתאום נפתח איזה ערוץ.
מדהים.
פתאום אתה מתחיל לחשוב על משהו שבכלל לא היה קיים בתודעה שלך, שיכול לגרום לחלום הזה להתגשם.
מדהים. אתה יודע שאני כל, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני מעבירה סדנאות לכתיבה אינטואיטיבית בבוקר. כל בוקר אני פותחת את הבוקר עם 100 אנשים מדהימות. ויש לי שלוש שעות, כאילו שלוש סדנאות, שכל סדנה היא 40 דקות, שאנחנו יושבות, אני כל בוקר מדברת 5 דקות, ואז מוציאה אותם לכתיבה של 15 דקות, ואז אנחנו עושות כמה שיתופים קטנים, ואנחנו רצות ליום. וזה תרגיל מדהים, ואני כל פעם עושה להם, כל פעם משהו אחר, אני מספרת להם סיפורי השראה, אני מספרת להם על כלים שעשיתי, בדרך כלל אני מספרת על כלי שעשיתי איתו עבודה, תמיד. ולהביא דבר כזה, זה רק אחרי שאני אתנסה בעצמי,
כן.
זה וואו, כאילו אני כבר בא לי לעשות, לנסות את זה, וזה מה שאני חושבת, אתה יודע, אני חושבת על זה שדיברנו, אמרנו לפני כן שאתה רוצה לדבר על כתיבה, אז אני קצת יעזור לך להגיע לשם.
נראה לי שאת מובילה את הפוסטקאסט בצורה פנומנלית.
לא, זה טיפה, אני טיפה רוצה, אתה יודע, לתת ערך. אז יש משהו בכתיבה שהוא כל כך באמת מרפא. אתה יודע, אני כל החיים פחדתי מכתיבה וברחתי מכתיבה, וכתיבה הייתה הבושה הגדולה שלי, וזה היכולת להחזיק פרדוקסים, אפרופו שככה זה מלווה אותנו במהלך כל השעה הזאת, הכתיבה הצילה את החיים שלי. נקודה, סוף פסוק, זהו, אין משהו אחר. כתיבה ריפאה אותי, הכתיבה אפשרה לי לאבד את האירוע הכי קשה בחיים שלי. אנחנו יכולים לצמוח אחרי שאיבדנו. איבדנו בעין, ואז אנחנו יכולים גם לאבד את הטראומה שהיא תלך קצת לאיבוד. אבל לכתוב את עצמנו, וזה באמת, אני רוצה באמת להגיד לאנשים, לא צריך לדעת לכתוב. פשוט לקחת דף ועט. וכשאנשים מגיעות אליי לסדנה, הרבה פעמים שואלות אותי, אבל אין לי על מה לכתוב. ואני תמיד אומרת, אנחנו לא באים לכתוב, אנחנו באים להיכתב. הרעיון בלכתוב את זרם התודעה שלנו במשך 15 דקות על הדף, זה באמת בשביל להיות מסוגלים לסנכרן בין היד למחשבה שלנו. בשביל להתחיל להכיר את המחשבות שלנו, לגלות את עצמנו, לגלות דברים מדהימים וגם דברים פחות מדהימים. אבל זה הגילוי, ולכתיבה יש כוח שאני עוד לא יודעת להסביר אותו. אבל כשכותבים דאגות, הן נשארות על, על, על הדף. כשכותבים חלומות, הם מתגשמים. כשכותבים פחדים, הם נשארים על הדף. כשכותבים רצונות, אפשר להגשים אותם. ככה זה עובד. אני לא יודעת איך, אבל כתיבה יש לה כוח משלה. אנחנו לא רגילים לכתוב, אנחנו רגילים לדבר. כולנו מדברים. אנחנו בשטף בלתי נגמר של מחשבות ושל דיבור. אנחנו לא מקשיבים לעצמנו. אבל לכתיבה יש תוקף. אנחנו נורא מתרשמים כשאנחנו כותבים משהו, כשאנחנו רוצים שמישהו יתחייב, מה אנחנו אומרים לו? תן לנו את זה בכתב. אז שאנחנו גם ניתן את זה לעצמנו בכתב. ואני אומרת לכל האנשים, שימו לעצמכם מחברת, תקומו בבוקר, זה לא אני המצאתי את זה, קוראים לה ג'וליה קמרון, קוראים לה ספר דרך האומן, קוראים לזה דפי בוקר, קמים בבוקר, והדבר הראשון שעושים, זה רושמים את רצף התודעה, לא מחכים, לא מנסים לחשוב על מה אני הולך לכתוב, לא, פשוט כותבים כל מחשבה, אם מישהו יראה פעם את הדפי בוקר שלי, קמתי, אין לי כוח, אני לא מעני, על מה אני אכתוב עכשיו, אני לא מבינה מה אני רוצה, מי היה צריך את זה בכלל, מה הייתי צריך, ואז משהו קורה, ואז קורה הקסם, ואז משהו משתנה בתודעה, זה פשוט, באמת, אני, כל כך הרבה שנים כותבת דפי בוקר, ורק לפני שנתיים, התחלתי לעשות את הסדנה הזאת, ואיך זה קרה, כתבתי את יאללה, ונורא סבלתי, בוא נגלה גם את הסוד הזה.
סבלת בזמן שכתבת
וואי.
אותו.
גיהנום, ממש, סבל, בלתי, הגיוני, התקף חרדה מתמשך נקרא לזה, כל הזמן ליווה אותי פה קול שאמר לי, שזה הולך להיות ספר גרוע, ממש, שכבר כתבתי הכל, כבר אני חוזרת על עצמי, אני לא מחדשת, זה באמת היה, אחת התקופות הפחות וואויות, ואז החלטתי שאני חייבת לחזור לכתוב דפי בוקר. ויום אחד קמתי בבוקר, וכתבתי איזה סיוט, החיים הם סיוט, כזה, ופתאום תוך כדי כתיבה, הדפים הזכירו לי שערב לפני זה הבן שלי שחר, הבן הבכור שלי, הגיע אלינו הביתה לבקר אותנו עם כלב אומנה שלו, מון, עם הכלב אומנה הזה היה יודע איזה תפקיד חשוב היה לו בחיים שלנו, וישבנו כולנו ביחד, בעלי ואני והילדים, והיה ערב מופלא. וכשכתבתי את הדפי בוקר, יצאתי כל כך מאושרת, ואמרתי, קודם כל זה מטורף איך התודעה השכיחה ממני את הערב המופלא הזה, לתודעה יש כוח משוגע, להשכיח מאיתנו את הטוב, ולגרום לנו להתרכז רק בקושי ובפחד ובכאב. והדבר השני שאמרתי, ראיתי איך נכנסתי במצב רוח אחד, ויצאתי במצב רוח, ואז אמרתי, כולם חייבים לכתוב דפי בוקר. והלכתי לפייסבוק, כתבתי, מחר אני בעוד 3 שבועות פותחת סדנה, לא ידעתי בכלל מה אני הולכת לעשות, וזה עכשיו שנתיים שאני עושה את זה בוקר בוקר, קופצת מהמיטה.
עם 100 אנשים.
עם 100 אנשים. וואו. עם 100 אנשים, חלקן הלא מועד כבר כותבות איתי שנתיים. שנתיים הם רואות אותי בוקר בוקר, וזה וואו. זה באמת משהו שהוא וואו, אבל באמת שימו לעצמכם מחברת ליד המיטה. ופשוט תכתבו כל משפט. זה מדהים. זה מדהים איך נכנסים ואיך יוצאים. וזה קשה בהתחלה, אז תכתבו, כואבת לי היד, כואבת לי היד, ואין לי מה לכתוב, אין לי מה לכתוב. תסמכו על trust the process. זה, 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 זה בכלל הדבר שאני מאוד מאוד מאמינה בו.
את יודעת, זה מאוד מתחבר לי עכשיו שכשדיברתי איתך, והתקשרתי, אני דיברתי איתך עוד לפני 7 באוקטובר, ואז אנחנו דחינו את הפרק בגלל המצב, אבל כשדיברתי איתך לפני כמה ימים, והתקשרתי לשאול אותך אם את פנויה השבוע, כי יש לי כבר לוז סגור לאיזה 1.5 חודש, זה או השבוע, כי התפנה לי, או לעוד 2 חודשים, ברוך השם.
איזה כיף.
ואמרת לי, בטח, אני כל הזמן פנויה, אני עובדת מ-6-9.
לגמרי.
אז אמרתי, רגע, אני צריך לוז, אני צריך הסבר ללוז החלומי הזה שקורה פה.
אז אני רוצה להגיד על זה משהו, ואני אספר רגע את הסיפור. אני רוצה להגיד על זה, אני רוצה להגיד בכלל משהו, אמרת, שאלת אותי גם על מה חשוב לי לדבר, אתה זוכר? ואמרתי לך שמבחינתי מה שהכי חשוב לי זה משמעות, ועוד לא הגענו לזה. ומה שהכי חשוב לי זה משמעות ותרגול, זה שני דברים שאני נורא 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 מאמינה בהם, ואני אגיד שמבחינתי להיות בן אדם מסופק, אנחנו בתקופה הזאת קצת קשה לדבר על אושר, אז נדבר רק על סיפוק, זה בן אדם שקם בבוקר ויודע שהוא עושה משהו משמעותי, ואני רוצה רגע להוריד את הדבר הזה משמעותי לקרקע, למתחת לקרקע אני אגיד, להיות בן אדם משמעותי, לא אומר להיות רופא. להיות בן אדם משמעותי, לא אומר רק להיות מישהו שמציל חיים, או מישהו שמגן על מישהו. להיות בן אדם משמעותי, זה לדעת שלמה שאני עושה יש ערך. זהו. ומה שאני עושה יש ערך, זה כל בן אדם באשר הוא. זה האנשים האלה שבונים פה את הבניין הזה ממול, יש להם ערך, הם בונים בניין. ואם הם יהיו מחוברים לזה, שיש להם ערך, שהם בונים את הבניין הזה הכי טוב שהם יכולים, שיהיו פה אנשים שהבניין הזה ישמור עליהם, שיהיה להם איפה להיות, אז הם יחשבו שהם אנשים משמעותיים.
אני חייב לעצור אותך לרגע, כי יאללה. דיברנו בהתחלה על קלישאות, וזה קלישאה מאוד ידועה ונכונה.
איזה?
על תאהבו את מה שאתם עושים, ותתעסקו בזה שאתם נותנים ערך, ואז אתם תרגישו טוב ומשמעות. ואני מאוד מתחבר לזה. השאלה היא, איך אני מתחבר להרגשה הזאת. אני מבין, אוקיי, אני היום, לקחנו פה את הבניין מאחורה שהם בונים, ויש פה מישהו שעכשיו עובד בבניין. איך אפשר לעזור לאדם הזה, להתחבר להרגשה הזאת, שהוא מרגיש, כי יש עוד משפט שמתחבר, שאומר, אם אתה לא עושה את מה שאתה אוהב, תאהב את מה שאתה עושה.
אוקיי, אז אני אגיד משהו, אני אגיד קודם כל, אני כאילו אמרתי שכל הקלישאות נכונות, קשה לי נורא לחשוב על משמעות, כעל משהו קלישאתי. אני אגיד את זה, זה דבר ראשון. אני גם לא באמת חושבת שכולם יודעים את זה, את העניין הזה של לתת ערך, אבל אתה פשוט נורא מפותח, עידן, אז אתה חושב שכולם יודעים את זה, אבל אני רוצה, אתה יודע מה, אני אספר את הסיפור הזה, אני אגיד למה אמרתי את זה, אוקיי, וננסה לראות איך זה מתחבר בסוף לשאלה שלך. אני מהיום שהכרתי את הכלי הזה שקוראים לו דפי בוקר, אמרתי שכל אחד צריך לכתוב דפי בוקר. עכשיו, אני רוצה לספר את הסיפור הזה, ואני רוצה שאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, יתחילו לפשפש בזיכרונם, על מה הם אומרים כבר 20 שנה שכולם חייבים לעשות אותו. ואם לא 20 שנה, 10 שנים. ואם לא 10 שנים, 5 שנים. לכל אחד יש משהו שהוא יודע, שהוא שינה את חייו, והוא יודע שאם מישהו אחר יעשה את זה, זה ישנה גם את חייו. עידן מתחיל לחייך.
סיפור חיי.
אוקיי? אז אני, מהיום שהתחלתי לכתוב דפי בוקר, אמרתי, כולם צריכים לכתוב דפי בוקר. זה מה שאמרתי. הלכתי, עשיתי קורס מאמנים באדלר. בתוך הקורס מאמנים הזה היה צריך לעשות 5 דקות השראה, ואני בחרתי להביא לכל המשתתפים, 25 משתתפים, 25 מחברות A4, עם 3 עמודים שמספרים מה זה כתיבת רצף התודעה ומה זה דפי בוקר, והחלתי להם שיכתבו דפי בוקר. בספר השני שלי, יושר לא מה שחשבתי, זה היה עוד ספר שעוד לא אמרתי לאנשים מה לעשות, הייתי עוד עדינה, רק סיפרתי סיפורים. יש פרק על דפי בוקר, ובסוף הפרק הזה כתוב, אם תבחרו לקחת רק כלי אחד, רק כלי אחד מתוך הספר הזה, שזה יהיה דפי בוקר. הרצף, אני רוצה שתסתכלו על הרצף, הרצף שם כל הזמן. חברה שלי, שקוראים לה הדס כאן, שמעה אותי, הייתי מספרת לה מה אני עושה בדפי בוקר, הייתי אומרת לה, אני, את כל הכלים אני מיישמת בדפי בוקר, הזמנת בציאות אני מיישמת בדפי בוקר, עבודה של ביירון קייטי בדפי בוקר, להגיד תודות בדפי בוקר, לגלות דברים על עצמי בדפי בוקר. היא אמרה לי, תקשיבי, את חייבת ללמד אנשים, איך את כותב, מה את עושה עם דפי בוקר? אמרתי, איזה שטויות. הכל הרצף, אני רוצה שאתם תפשפשו בזיכרונכם, מה יש משהו שאתם כבר שנים אומרים, אנשים אומרים לכם, תלמדו את האחרים איך אתם עושים את זה. הכתובת על הקיר, אני רוצה שתדעו, הכתובת תמיד על הקיר, אנחנו פשוט לא רואים אותה. לפני 3 שנים, התקשרו אליי מחברת הפקות. אמרו לי, תקשיבי, אנחנו הולכים לעשות לחברת מייקרוסופט משהו מדהים. מייקרוסופט, קלוז'ר, תקשיבו, העיניים פיצוצים בתוך המוח. אני רק שומעת מייקרוסופט, קלוז'ר, אין, זהו, התודעה שלי כבר משתגעת. אנחנו הולכים לעשות להם מועדון 5 בבוקר של רובין שרמה. ואנחנו מחפשים מנטורים שילוו אותם. הם ילוו את האנשים האלה, האנשים האלה יתעוררו ב5:30 בבוקר, ויהיה מנטור שילווה אותם. 20 דקות זה יהיה לגוף, 20 דקות לנפש, 20 דקות להתפתחות. מה אני אומרת? לא. למה לא? כי אני לא יודעת להתעורר בבוקר, וגם רובין שרמה, אני לא הולכת להעביר כלי של מישהו אחר, זה לא שלי, מועדון 5 בבוקר, זה לא מעניין אותי, אבל אז הם מזמינים אותי אליהם, והם, אין, מה, עושים עליי עבודה מדהימה, אומרים לי 6 שבועות, כך וכך כסף, מה אכפת לך, שעה ביום, ואני לא מקשיבה לעצמי, ומה אומרת? כן, יאללה, נלך על זה. ואז אני מצטרפת לקבוצת וואטסאפ, כותבת איך שאני נכנסת לקבוצת וואטסאפ, ב10:30 בבוקר, זוכרת את השעה, אני אומרת, בוקר טוב, זאת ענת קלו לברון, הצטרפתי לצוות. מישהו מהצוות אחרי שנייה, אני כותב הודעה בקבוצה, כפרה, אצלנו כבר צהריים. באותה שנייה, הוא מאיר אותי מהחוסר דיוק המזעזע הזה, באותה שנייה אני מתקשרת לבחורה, אני אומרת לה, אני בחוץ, אני לא אישה של בוקר, אני לא, זה לא בשבילי, שחררו אותי. שנה אחרי זה, פשוט שנה אחרי זה אני קמה, ואני אומרת, כולם צריכים לכתוב דפי בוקר. ואני פותחת קבוצה, ואני כל בוקר קופצת מהמיטה, בהתרגשות צי ב5:30. אני אישה של בוקר, יש לי את כל היום חופשי. כשמישהו אומר לי בוקר טוב ב10:00 בבוקר, אני אומרת לו, כפרה, אצלנו כבר צהריים. ומה שאני רוצה להגיד, זה שיש לחפש מה אנחנו מאמינים. זה לא חייב להיות שלנו. אנחנו לא ממציאים שום דבר, אתה אמרת מקודם על הכלי הזה, לא המצאתי, רציתי להגיד לך, אף אחד לא ממציא כלום, אבל הכתובת היא על הקיר, כל כך הרבה שנים אני אומרת את זה, ולא עושה שום דבר עם זה, ואני רוצה להגיד על אפרופו להיות משמעותיים, אם יש משהו שאתם מאמינים, שיכול לתת למישהו אחר ערך, אם יש משהו ששינה את חייכם, אז תיתנו אותו, תיתנו אותו תחת כל עץ רענן, תספרו את זה בכל מקום, לכו תספרו, עשיתי את זה, וזה עושה לי את זה, בדיוק כמו שאתה עושה, אז איך גורמים לאנשים, להאמין שיש להם ערך, זה להתחיל לשאול, אתה יודע, כשאני רציתי להוציא את הספר הראשון שלי, 5 שנים אני לא הוצאתי אותו, 5 שנים, עד שהגעתי למכון אדלר, והגעתי למכון אדלר, ואני לא הכרתי את זה שצריך לתת ערך. מה לעשות? לא הייתי מפותחת. הגעתי למכון אדלר, ישבתי בהרצאה, ואנבלה שקד עמדה על הבמה, ואמרה, אדלר מאמין שכולנו רוצים להיות שייכים. זה בשבילנו אושר. זה מה שאדלר מאמין. ובשביל להיות שייכים, יש רק דרך אחת להיות שייכים. זה להרגיש שאנחנו תורמים לקבוצה שאנחנו רוצים להשתייך אליה. לא, את יודע, היא מדברת ואני אומרת, אני לא מבינה מה היא אומרת. מה זאת אומרת? זה לא שיאהבו אותי, לא שיחבקו אותי, לא שיעצימו אותי, לא שיתפעלו ממני.
אליי, אליי ואליי.
לגמרי. והיא אומרת, הפוך גוטה, הפוך. אם אנחנו רוצים להשתייך למקום, אנחנו צריכים להיות תרומה למקום הזה. תרומה זה לא בלי כסף.
זה מדהים.
תרומה זה לא, פשוט להיות בעלי ערך. לתת משהו למקום הזה. והיא אומרת, כל עוד אתם רוצים להגשים משהו ואתם לא מצליחים, זה רק כי אתם חושבים מה אתם תקבלו ממנו. ביום שתתחילו לחשוב מה אתם הולכים לתת, תצליחו להגשים את כל מה שאתם רוצים. ואני יושבת שם, ואני אומרת, אי אפשר לחשוב ככה. זה דרך מחשבה שאי אפשר לחשוב אותה. אני חושבת רק מה אני הולכת לקבל. אני הולכת לקבל פרסום, אני הולכת לקבל אנשים יקראו אותי, אנשים יודעים שאני יודעת לכתוב, יגלו. מה אני הולכת לתת? זה state of mind. לקום בבוקר. וזה אימון, וזה אימון, וזה תרגול יומיומי. החיים הם תרגול יומיומי בלתי מתפשר. לא משנה באיזה כלי, זה לא משנה אם זה במדיטציה, אם זה בכתיבה, אם זה בתודות. העיקר שהם יהיו תרגול יומיומי בלתי מתפשר. זה העיקר. ואני אומרת, איך אני מצליחה להפוך את ה-state of mind הזה? אבל זה נסיעת הפכים. אתה רוצה לקבל משהו? תיתן. תיתן. מה אתה הולך לתת? מה אתה הולך לתת? כשאני באה לפודקאסט פה, רק שאלה אחת יש לי. מה אני הולכת לתת לאנשים האלה? סליחה. אם אני אחשוב, מה הם הולכים לחשוב עליי? וואי, זה יהיה גיהנום. זה יהיה גיהנום. אם אני אחשוב, מה מישהו יעשה בגלל שהוא יקשיב, הוא ירצה זה יהיה גיהנום. אם אני, כשאני כותבת ספר, וזה הגיהנום, כשאני, לא אם, כשאני כותבת ספר, ואני אומרת, אני הולכת לחזור על עצמי, אני לא במקום הנכון. אני לא שואלת מה אני הולכת לתת, אני שואלת מה הם חושבים עליי. אבל כשאני זוכרת שבספר שלי יש כלים שכולם יכולים לנסות, וכולם יכולים לעשות איתם עבודה, אז המחשבה שזה, אני חוזרת על עצמי, היא לא רלוונטית. היא לא רלוונטית, כי אני נותנת משהו. אני עשיתי משהו, אני גיליתי משהו, ואני נותנת משהו. ולקחתי את המשפט הזה, אם אני אפסיק לחשוב מה אני הולכת לקבל, אני אצליח להגשים כל חלום שלי, והלכתי למאמנת אדלריאנית, והיא שאלה אותי כל מפגש, איזה ערך הספר שלך נותן? איזה ערך הספר שלך נותן? ועד שביום מפגש לפני הסוף, היא שאלה אותי, תגידי, מה יעזור לך לעבור את הישורת האחרונה? והתחלתי לבכות. והיא שאלה אותי, למה את בוכה? אז אמרתי, אם אני אזכר בשתי הבטחות שהבטחתי כשהבת שלי הייתה חולה, הספר הזה בטוח את זה.
מה אין ההבטחות?
הבטחתי שאם הבת שלי תחלים, אני אהפוך אותה לסיפור של תקווה. אני רציתי שמישהו ייתן לי תקווה. זה מה שרציתי. אני ישבתי בבית חולים ואמרתי, שתבוא כבר אמא, שתבוא כבר אמא ותגיד, תגיד לי שאפשר לצאת מזה, שתגיד לי שזה עובר, שתגיד לי שיכול להיות שהחיים שלי יהיו פי מאה יותר טובים, שתבוא כבר האמא הזאת, והיא לא באה. ואני הבטחתי, ברגע של חולשה אמנם, לא בדעת צלולה, שאני אהיה האמא הזאת. והבנתי שהדרך היחידה להגשים את זה, זה להוציא את קשת בשחור לבן. מה, אני אלך לאמא, אמא, אני אדפוק לה בדלת? לא. וההבטחה השנייה הייתה לא לשכוח. לא לשכוח כמה רע היה לי, כדי שאני אדאג שטוב לי, שטוב לי. וזהו, ואי אפשר היה לעצור אותי. אומר סניק באחד מההרצאות הכי מפורסמות שלו, הוואי, רק, אנשים קונים רק את הוואי. כשאני הגעתי לכנרת זמורה ביטן, אני הגעתי עם וואי מטורף. אי אפשר היה לעצור אותי. מי שהביא אותי דרך אגב היה דורון ליפשטיין. אני באתי, הוא אמר, ספר על ילד חולה בסרטן לא מוכר, ואני אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת אם הוא מוכר או לא. הספר שלי הוא דפיקה לכל האימהות על הדלת, ועוד לא ידעתי אז שהוא יחולק בבתי חולים. הספר שלי הוא דפיקה לכל האימהות על הדלת. הוא אמר, אנחנו לא עמותה, אבל אני אעשה את החסק, אני אתן לאשתי לקרוא את הספר הזה. וזהו. ומאז, כל דבר שאני רוצה לעשות, אני שואלת את עצמי, מה יש לי לתת, ורמזים מעולים למה יש לנו לתת. אחד, זה מה 20 שנה אנחנו כבר אומרים שכולם חייבים לדעת, זה רמז מעולה. ורמז, עוד רמז מעולה למה יש לנו לדעת, לתת, זה איזה הבטחה הבטחנו. אנחנו הכי משמעותיים, כשאנחנו נותנים למישהו משהו שלא היה לנו כשהיינו במקום הכי נמוך.
תחזרי על המשפט הזה.
אנחנו הכי משמעותיים, כשאנחנו נותנים למישהו אחר משהו שהיה חסר לנו, כשאנחנו היינו במקום הכי נמוך. ולכל אחד חסר משהו אחר. לכל אחד חסר, לי הייתה חסרה אמא שתבוא ותגיד לי שהכל יהיה בסדר. למישהו אחר היה חסר אוכל בריא. למישהו אחר, לכל אחד חסר משהו אחר. אבל זאת המתנה שלך. כי מה שהיה חסר לך, זאת המתנה שלך. אין מתנה אחרת. אני לא יכולה לתת למישהו אחר משהו שלא היה חסר לי. אני לא יכולה. וככה אנחנו יודעים איפה אנחנו משמעותיים. ככה אנחנו מוצאים איפה אנחנו משמעותיים. וזה באמת במה אני רוצה לתת לאחרים. מה אני חייבת לתת לאחרים.
אין לך מושג איך הצלחת לגעת בי. אני פשוט יושב פה במשך שעה, ואני פשוט רוצה לשבת ולהקשיב לך. מדהימה. הסיפור שלך מעורר השראה. אין לך מושג מה עשית לי בגוף. וזה התחבר לי. לדברים שלי בחיים, וגם לפודקאסט. זאת אומרת, למה אני עושה את הדבר הזה, ממה זה נוצר, זה בדיוק זה, וזה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש, הדברים הטובים שזה מביא איתו. ואת עוד יותר אפילו עזרת לי לדייק את זה, תוך כדי שדיברת, כי המון אנשים שבאים לכאן, ולא סתם הם מגיעים לפודקאסט הזה, זה אנשים שעברו איזה טוויסט בחיים, ומתוך הדבר, אם זה הדבר הכי קשה, או אם זה הדבר שהם חשבו שהוא הכי רחוק מהם, הפך להיות מרכז חייהם, והדבר שנותן להם משמעות ואושר, וזה בדיוק הסיפור שלך.
איזה כיף לי, איזה כיף שהזמנת אותי, דן, ממש. אתה אמרתי לך איך שנכנסתי, שאתה כזה רציני, וכזה חרוץ, וכזה, אתה יודע, בגיל 33, ואתה כבר עושה את כל זה, מעניין מה תהיה כשתהיה גדול. זה ממש מעניין, אתה כבר גדול, אבל שתהיה ממש גדול, אתה יודע, זה וואו, זה ממש וואו, איזה יופי.
תודה רבה רבה, אני מודה לך שהגעת, מודה לך על המתנה, אני רץ לקרוא את הספר הזה.
מעולה.
ואני באמת מאמין שאנשים שיאזינו לפודקאסט הזה, את באמת תשני להם את החיים, אני פשוט מרגיש את זה.
וואו, וואו, עידן, תודה, איזה מעצים, זה ממש... ממש מעצים, תודה, ממש תודה. אני לא אגיד יותר כלום. עכשיו אני ישר חושבת, אוי, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה, אני לא אומרת יותר כלום. זהו.
תודה.
תודה לך, איזה כיף.